מה התחלת להגיד על החזרה בתשובה?
חזרה בתשובה?
כן.
הייתי אנתרופולוג שעושה את הדוקטורט שלו באוניברסיטת תל אביב. חזרתי מלימודים בלונדון, אחרתי 5 שנים בלונדון, וככה התעניינתי בכל תרבויות העולם וכל הפילוסופיות וכל הסוגים, ועושה יוגה ולומד גם את התורות משם וגם משם, וככה חוקר את כל הפינות, ונסעתי למערב אפריקה, לגאנה, שם בעצם עשיתי את העבודת שדה של הדוקטורט שלי, וכאילו נחתתי שם כזה, נזרקתי שם, ופתאום כאילו הכל התקלף ממני, כל ה... חשבתי על זה שזה כמו, יש לנו המון הסחות דעת ורעשי רקע, שאנחנו כל הזמן חיים סביבם, והם כמו סמים. עכשיו, סמים זה לא בהכרח קוק וג'וינטים סמים, זה יכול להיות גם האינסטגרם, זה יכול להיות גם שופינג, זה יכול להיות גם קולה, זה יכול להיות כאילו טלוויזיה.
כן.
כל כך הרבה דברים שפתאום יצאו, והכל היה פתאום נקי כזה. השקט הזה, הניקיון, היה משהו מאוד בסיסי של החיים, שכאילו העיר לי.
בגאנה?
חשף לי, כן.
יצאת לגאנה, כאילו כן. יצאת מהשגרה, ופתאום...
כן. עכשיו, שמה הם כל הזמן שאלו אותי על היהדות שלי.
כי אתה יהודי.
דיברו איתי על זה.
כן.
מאוד העסיק אותם, זה מאוד עניין אותם. כשהייתי באירופה כל השנים, והייתי מסתובב בכנסים אקדמיים, וזה לא מעניין אותם שאתה יהודי, זה לא... אבל שם זה היה העיקר הנושא, כאילו על זה הם רצו לדבר. ומה זה אומר, והעם הנבחר, וישראל, והעוצמה שבה הם ראו את זה, זה כאילו כמו שאתה הולך עם איזה חולצה כל החיים, ופתאום אומר לך, וואו, איזה חולצה מדהימה, ואתה כזה, מה זה? וכאילו פתאום הם שמים את התשומת לב שלך על הדבר שהיה עליך כל הזמן, ולא נתת לו את היחס הראוי.
רגע, שאלה. למה אתה חושב שזה כל כך עניין אותם לעומת האירופאים?
כי הם חיים תודעה של אלוקות. הם תודעה רוחנית הרבה יותר גבוהה. הם גם הסבירו את העניין הזה לי שבאירופה יש בעצם את כל השכבות מסביב שאתה יכול לשכוח לגמרי את המשמעות האמיתית כן. של החיים. אתה יכול כאילו לסמם את עצמך בצרכנות ובנוחות ובחומריות בצורה כל כך חזקה שהם, אתה לא צריך לשאול את השאלות, אבל אצלם, החיים מבוססים על הקשר עם הרוחני. כל דבר עובד סביב רוחניות וגשמיות יחד. אתה בונה בית, אתה מקבל כסף, אתה חולה, אתה מתחתן, הכל זה תמיד שני הצינורות האלה של הרוחני והפיזי יחד. אז מבחינתם הם מחוברים לדבר הזה. עכשיו, בגלל שהם נוצרים, אז גם ברור להם ש... כל מה שכתוב עם ישראל ויהודים ואברהם ויצחק ויעקב, זה, הם חיים את זה כאמת מוחלטת.
כן.
ואז הם התחילו לדבר איתי, נגיד, על כל מיני דברים כמו זה שהמלחמת העצמאות זה היה בעצם נס אלוקי. עכשיו, אני תמיד למדתי על זה כפשוט אירוע היסטורי. כן. איך זה קרה, למרות שזה לא הגיוני בשום צורה בטבע, אם מסתכלים ובודקים מה קרה שם, זה פשוט לא הגיוני, זה לא הגיוני הדבר הזה. אבל לא מלמדים אותך את זה ככה. מלמדים אותך את זה כאילו, כן, ניצחנו את כל הצבאות, הם תקפו אותנו וזה. הם בשבילם זה עובדה שזה היה נס, שזה היה נתינה של הארץ מכוח עליון. אתה כזה, עכשיו אתה כאנתרופולוג, אסור לך להדוף את מה שאומרים לך. אתה אנתרופולוג. עכשיו, יכול להיות שאם הייתי סתם מדבר איתם, אז אולי לא הייתי לוקח אותם יותר מדי ברצינות. כמו שפה בארץ מדברים איתך דתיים, משהו כזה, אתה לא יותר מדי. בסדר, אמרי. אבל פה, כאנתרופולוג, כל העניין זה להיכנס לתודעה שלהם.
נסעת בשביל לחקור אותם.
כן. אז אתה צריך, מה שהם אומרים, אתה לוקח ברצינות. מה שהם אומרים, אתה כותב ביומן, אתה חושב על זה, אתה מנתח את זה. אז זה התחיל באמת כאילו לגרום לי לשאול שאלות ו... לחפש תשובות. והאמת שזה... בהתחלה זה קאוטי כזה, כמו... בסה כזה. כי זה היה יותר מדי אמת בפרצוף, שלא היה לי איך להתמודד איתה.
כאילו, הרגשת בסה על זה שהרגשת שאתה הגעת לשם לא מוכן קצת?
בדיוק גם ש... כאילו, איך אני לא יודע לענות להם דברים כמו, למה אתם לא מאמינים בישו, או...
כן.
לא הרגשתי שיש לי מספיק, לא הרגשתי שאני ראוי למה שהם רואים בי. שאני, כאילו, אני מייצג משהו, ואני לא יודע לייצג אותו.
כן.
אני שגריר שלא מכיר את העבודה שלו. וגם, אז זה בעשה הראשונה. הבעשה השנייה, זה שהתחבר לי שהכל אמיתי. פשוט, זה פשוט היה מין, וואו, אין לך לנבוח. זה ממש ממש אמיתי.
שם?
כן.
למה בעשה?
כי מי רוצה עכשיו להתמודד עם הדבר הזה? אתה רוצה לעשות מה שבא לך בחיים. אתה לא רוצה להיות כפוף לחוקים. אתה לא רוצה להיות כפוף לדרך מסוימת. אני חונכתי באווירה של בית ספר דמוקרטי, אומנות, חוגים, אינדיבידואליות, כן. חלומות, תקשים את עצמך, תהיה אתה, תעשה מה שאתה רוצה. אז למה שאני ארצה כאילו... זה מין הבנה שנולדת ללכת באיזושהי דרך, ושכל דבר אחר אתה תשקר לעצמך.
אבל הבנת את זה כבר שם?
כן. לא היה לי את הכלי להבין מה אני עושה עם זה, ואיך אני מתמודד עם זה, ומה כן. זה אומר בפועל, אבל זה שזה זה הבנתי. כן. זה היה ממש חזק. זה היה... התחלתי כבר שם, כאילו נגיד, להסתכל על הפירות שהם היו נותנים לי, הקוקוסים והמנגויים והזה, וראיתי את זה כמשהו שנברא עבורי. זה היה כמו שקוף, כאילו, אתה יכול לקנות את זה בסופר, בתוך הפלסטיקים וכל הזה, ואתה לא חושב על זה. ופתאום שם, כל פרי שהייתי אוכל, התחלתי לברך עליו. כאילו, בלי שאני עוד לא שומר שבת, לא כלום, התחלתי לברך. כי אתה פותח את הקוקוס, ואתה אומר כאילו, הגודל שלו, ויש בתוכו את המים המדהימים האלה, זה כאילו הכל כמו כל כך הרבה חסד בתוך הבריאה, שאתה רואה שהדברים שהם כביכול לא קשורים ישירות אליך, זה עץ. אז מה הקשר בין העץ לבינך? אבל הדבר שגדל על העץ הוא בשבילך. אתה פתאום מרגיש את זה. אתה רוצה להגיד על זה תודה פתאום.
כן.
ככה זה היה, זה היה כאילו פתאום כל מיני קליקים כאלה.
כאילו אם העץ בשבילך, אז זה אומר שיש מישהו שנתן אותו. כן. אם מישהו נתן אותו, אז צריך להגיד לו תודה על זה.
כן, אתה רואה כאילו את החשיבה מאחורי כל הדברים, ואיך כל הדברים מחוברים אחד לשני. ויש איזשהו עיצוב. כמו שאתה מסתכל על עיצוב, אז זה הקשר בין הדברים.
כן.
זה לא לראות כל דבר בפני עצמו.
אני עכשיו נמצא באיזשהו שיחה עם חבר, אתאיסט רצח, הוא נקרא לזה ככה, הוא כאילו מגדיר את עצמו כזה, ככזה. אנחנו בשיחת וואטסאפ כבר של איזה שבוע, כי פשוט אין לנו זמן להיפגש כל כך, חבר כאילו ילדות. אנחנו מנסים למצוא את העמק השווה בינינו. האם עקרונות מוסריים זה משהו שאפשר לשאוב מהטבע, או האם זה משהו שאפשר למצוא רק דרך חשיבה רציונלית, או האם צריך איזשהו עיקרון אובייקטיבי מחוץ לטבע כדי להתבסס עליו.
אוקיי, וואו, שאלות חשובות אתם דנים.
שלצורך העניין, בוא נקרא לו אלוהים רגע.
כן.
כן.
אז קודם כל, אתאיסט.
כן.
זה בדרך כלל, הוא צודק לגמרי, כי הוא כופר בהגדרות השגויות של מה זה בורא עולם. מה שהוא אומר שאין,
כן.
גם אנחנו אומרים אין. שאין.
כן.
זה פשוט חוסר הבנה, חוסר התאמה בהגדרות. כשאין הגדרות ברורות, אז יש הרבה ערך במה שהאתאיסט אומר, כי האתאיסט בעצם דורש הגדרה גבוהה יותר. הוא אומר, זה לא הגיוני שזה כזה פשוט. ובזה הוא צודק. השאלה היא על מה מדברים כשאומרים בורא עולם.
כן.
אז אם אנחנו... היום, פעם זה לא היה כזה קל לתאם בין השיטה, התפיסה המדעית לתפיסה הרוחנית. אבל מאז שבעצם מדברים על המפץ הגדול, ושהיום ברור, כי פעם חשבו שהעולם תמיד היה קיים. זה היה התפיסה. זה היה, מי שחשב אחרת היה נחשב משוגע. כמו שחשבו שהעולם שטוח, אז חשבו שהעולם תמיד קיים. אין אף פעם לא... היום זה כבר ברור למדע שהיה זמן שהעולם לא היה קיים. לא היה אותו, ואז היה אותו. עכשיו, המעבר הזה מהכלום למשהו, מהאין ליש.
כן.
ממה מניע אותו, מה קורה. אז הם מדברים על פיצוץ, אבל פיצוץ זה שני דברים. שני דברים, זה עוד לא ההתחלה. מה היה לפני השני דברים האלה? היה דבר אחד.
כן.
מה קורה כשיש אחד? מה קורה כשיש מקור אחד להכל? לא קורה שום פיצוץ. שום דבר לא קורה. אתה מבין? זה כמו שיגידו שנשפח דיו, והוא נשפח ויצא ספר.
כן.
שאתה יכול להגיד, אוקיי, סטטיסטית, אם אני אחשוב על אין סוף אפשרויות שהדיו ישפך, זה הגיוני. יכול להיות שבאמת מפיצוץ נוצר עולם. במקרה, נוצר עולם, נגיד. אבל מה גרם לדיו לשפך? אין רוח, אין וקום, אין משהו שיפיל אותו, אין שום דבר. כשיש דבר אחד, מה גורם לשינוי הזה מהאין ליש? אז מה שאנחנו אומרים, זה שהמקור הראשוני הזה, ההתחלה הזאת של כל הדברים, זה משהו רצוני, עם תודעה, עם רצון. זה הגדרה שלנו של אלוקים. פשוט, כולם מסכימים שיש התחלה להכל, שיש מקור ראשוני להכל, פשוט במקום לקרוא לו חלקיק, יש הגדרה חלקיק האלוקי, או לא יודע מה, במדע,
כן.
במקום לקרוא לו חלקיק, אנחנו קוראים לו אלוקים.
אז בואי נעשה ביחד, לענות על השאלה הזאת, אם בכלל אנחנו יכולים לענות עליה. מה זה אלוהים בשבילך?
אז זה בדיוק זה, המקור וההתחלה של כל הבריאה, שהוא קודם לבריאה והוא מעל לבריאה, והוא בורא את הבריאה מתוך רצון. מה הרצון הזה? מה בדיוק הוא מבקש להשיג מהבריאה? קודם כל, עוד לפני שאנחנו אומרים מה הוא בדיוק, אנחנו מבינים שזה כל מה שאתה רואה סביבך, זה תוצר של הרצון האלוקי. זאת אומרת, אם לא היה רצון, לא היה כלום. לא היה אותי, לא היה אותך, לא היה שום דבר, לא היה את הקוקוסים באפריקה. הכל זה תוצאה של רצון. והרצון הזה הוא מה שמניע את כל העולם. אז יהודים אומרים שהרצון של הקדוש ברוך הוא זה להתגלות. להתגלות, כי כשאתה הדבר היחיד ואין שום דבר חוץ ממך, אז מה עושים עם זה? זאת אומרת, אתה מושלם ואתה אינסופי ואתה כל יכול וזה, אבל זה רק אתה.
כן. אבל יבוא האתאיסט וינסה לשאול את עצמו, איך יכול להיות שלאלוהים יש רצון? והוא יחמש את עצמו בפילוסופיה של אריסטו ושל אפלטון ושל הרמב״ם אפילו. והוא יגיד, אם אלוהים הוא אחד, ואם אלוהים הוא לא גשמי, ואם אלוהים הוא אינסופי, אז איך יכול להיות שיש בתוכו רצון? כי אם כדי למצוא רצון צריך להיות איזשהו חוסר. זה מה שהאתאיסט יבוא וישאל.
כן.
האתאיסט המתוחכם, כאילו.
כן.
כן.
אז באמת זו שאלה, איך מישהו מושלם יכול לרצות משהו? כן. כי הרי אם אתה רוצה משהו, זה סימן שאין לך משהו. אבל כן. אם יש לך הכל,
אז אתה לא אמור לרצות כלום.
אתה לא אמור לרצות כלום. כן. רצון.
ואתה מדבר פה הרבה על רצון.
כן.
כן.
שאני רוצה אייפון, זה רק כי אין לי אייפון. כן. זה לא, זה באמת פלא גדול. אבל צריך להבין את זה בשני דברים. קודם כל, כשמשהו הוא בלתי מוגבל, אז הוא גם לא מוגבל ללהיות בלתי מוגבל. זאת אומרת, אל תגביל אותו ללהיות בלתי מוגבל. כן. הוא לא יכול לרצות. הגבלת אותו. אתה חושב שאתה מפרגן לו? הגבלת אותו. כן. הוא לא יכול להצטרך. הוא לא יכול לרצות. הוא לא יכול לאהוב. הוא מושלם. אז אתה עכשיו מקטין אותו. אם הוא בלתי מוגבל, הכל יכול. אין דבר כזה לא יכול. הכל יכול להיות. זה דבר אחד שצריך לזכור. דבר שני שצריך לזכור, זה שהרצון של אלוקים זה לא במשהו, כי באם זה מדובר על משהו, אז באמת יש לו הכל, אלא במישהו. ההבדל בין רצון במשהו לרצון במישהו, זה ההבדל בין מישהו מושלם למישהו לא מושלם. למשל, אתה בא עכשיו להתחתן, אתה מחפש מישהי, אם יש לך כל מיני חוסרים, אז אתה תחפש למלא אותם על ידה. זאת אומרת, אתה
בהצלחה עם זה.
יש לה כסף? מעולה. יודעת לבשל, אני לא יודע בקושי להכין חביתה? מצוין. יודעת לבחור בגדים טוב, אני לא יודע להתלבש? מעולה. זה, אתה לא מושלם. אבל אם אתה אומר, אני מושלם, אני לא צריך כלום.
כן.
אני רק צריך אותך. זה כבר נשמע אחרת. רק את חסרה לי. לא משהו בך. אני לא רוצה ממך שום דבר, את חסרה לי. זה מה שבורא עולם אומר לנו. אני לא צריך ממכם שום דבר, אני צריך אתכם. וזה רק מישהו מושלם יכול להגיד.
בוא נפתח רגע את הסוגריים האלה לגבי אהבה, ואז אחרי זה נחזור לאלוהים. מאיך שאני מבין היום אהבה, שזה קטע, כי אני כתבתי ספר על אהבה לפני 3 שנים, ולא ידעתי שום דבר על אהבה. אבל כנראה שהייתי צריך למצוא אהבה, או הייתי צריך שאהבה תגיע אליי לחיים, כדי שאני אתחיל להבין מן הסתם מה זה אהבה. לא יכולתי להבין מה זה לפני שזה הגיע אליי. חשבתי שאני יכול, כאילו, אתה יודע, מאוד אתאיסטי מצידי, לחשוב שאני יכול להבין משהו בלי לחיות אותו. אז לא הבנתי, אבל היום ממה שאני מבין, מאיך שאני רואה את זה היום, אתה צודק. אם אתה רוצה ממנה משהו, אז אתה לא בעולם של אהבה. אתה במקום אחר לגמרי, כאילו. אבל כדי להבין שאהבה זה לא משנה כמה היא תסתכל עליי, לעולם זה לא ימלא את החללים שנמצאים בי, אלא רק אם אני אצליח לצאת מעצמי ואני אראה אותה, אז יכול להיות באמת הרבה ריפוי. כאילו רק אם אני אצליח לתת לה את מה שאני לא קיבלתי, אם אני אצליח לתת לה את מה שאני לא קיבלתי, שבמילים אחרות זה אומר אם אני אצליח לראות אותה, אז שם בעצם יש הרבה ריפוי. אבל מלכתחילה הייתי צריך את הריפוי הזה.
כן, זה באמת ההבדל בינינו לבין אלוהים. משהו מושלם. אנחנו צריכים הרבה דברים, ואנחנו מאוד מוגבלים ומאוד חלשים ומאוד פגיעים, והרבה פעמים אנחנו כאילו משתמשים במערכות יחסים שלנו כדי לשים על זה כל מיני פלסטרים, או לפצות, או להחלים. זה בסדר, זה חלק מהתהליך. אבל זה לא המהות של הקשר. זאת אומרת, שיח האחדות קורה מהנקודה הכי מושלמת בי, והנקודה הכי מושלמת בה, שמשלימים אחד את השני. זאת אומרת, כשאני מבין שהנשמה שלי היא רק טוב, ורק קודש, ורק נתינה ושמחה ואור, והיא מושלמת. אבל מה זה שווה אם את לא איתי? כשאת איתי, אז השלמות הזו היא עוד יותר. כאילו יש טוב ויש טוב מאוד. מה זה טוב מאוד? זה שגם את איתי בתוך הדבר הזה. שאנחנו מצליחים כל אחד להתחבר לנקודה השלמה בתוך עצמו, ומתוך שם להעיר החוצה לבן או בת הזוג, זה היופי הכי גדול. ואגב, זכר ונקבה עושים את זה באופן אחרת. זה כמו יינג ויאנג. זאת אומרת, הדינמיקה היא אחרת. וזה גם קשור למה שקורה בינינו לבין בורא עולם. הכל זה משל. זאת אומרת, הגבר הוא נותן, הוא משפיע. כמו שאמרת, שרצית לתת, שיש לך הרבה, כשהבנת שיש לך מה לתת, זה היה הנקודה שהרגשת את האהבה הכי חזקה. כי יש לי מה לתת, אני רוצה לתת. זה אומנות. אבל יש גם אומנות לקבל. זה משהו שאישה יודעת לעשות. ככה עובד הריון. גבר נותן, האישה מקבלת. אבל היא לא מקבלת סתם, תודה רבה, ביי. היא הופכת את זה לתינוק.
כן.
זאת אומרת, היא הופכת את מה שהיא קיבלה להיות הרבה יותר שווה ממה שאתה נתת. אז הדינמיקה הזאת של נתינה וקבלה, זה גם קורה בינינו לבין האלוקות. האלוקות זה, אני רוצה לתת לכם, יש לי מלא 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 לגלות לכם, לספר לכם, להעניק לכם, לתת לכם. מה שאנחנו עושים עם זה, זה משהו עוד יותר גדול.
כאילו אתה אומר שהמערכת יחסים בין גבר לאישה, היא מאוד דומה למערכת יחסים בין אדם לאלוהים.
כן.
באיזשהו מקום.
כן, זה משלים, שהכל כל הזמן יש מראות אחד, זה שיר השירים בעצם של שלמה המלך.
כן.
שזה הנחשב הכי קדוש ביהדות, וזה על סף האירוטי לפעמים. אז מאיפה זה מגיע? זה הכל צירופים ורמזים וקודים של דברים מאוד מאוד גבוהים שקורים בין האור האלוקי לבין האור הנשמתי שלנו.
אוקיי, אז בוא נחזור, בוא נסגור את הסוגריים ונחזור לאלוהים. אז אתה אומר שהוא האחד הזה, שבוא נגיד על גביו בנויים, הוא זה שאפשר, כדי לחבר את זה לשיחה המדעית גם, האחד הזה הוא זה שבעצם אפשר את הקיום של החוקים, הוא זה שאפשר את הזמן והמרחב.
בדיוק.
הוא יושב מתחת לזמן והמרחב. בוא נגיד, זה השכבה הכי בסיסית. בוא נקרא לאלוהים רגע. אבל מה זה אלוהים בשבילך? ברמה הרוחנית.
אם יש מישהו שהוא מקור כל החיים ומקור כל המציאות והוא מושלם ואינסופי וזה לא היה מספיק לו עד שאני לא הייתי, אז הוא קודם כל הוא המערכת יחסים הכי חשובה בחיים שלי, כי וואו, אני לא, כאילו לא הספיק לך להיות אתה, היית צריך אותי.
זה קצת כמו מה שקרה לך בגן. נכון, שאמרו לך כאילו, שומע, כאילו, קיבלת את הבמה, אבל לא ידעת מה לעשות איתה כל כך.
כן,
זה אותו דבר.
בדיוק, בדיוק.
כן.
זה פתאום להבין, רגע, הוא צריך אותי, כי הוא ברא אותי. אני לא בראתי אותו. אני לא ביקשתי את כל זה. אני לא ביקשתי לבוא לפה. אם היו שואלים אותי, אתה רוצה לבוא, משכנתה, שכר דירה, שברון לב, תארים, עבודה, זה, רעשים, היית אומר, לא תודה.
כן.
אבל הוא אמר, התוכנית שלי לא שלמה בלעדיך. אז באותו רגע אתה פשוט נכנע לזה, ואתה אומר, איך אני יכול להישאר אדיש לדבר הזה? זה הקריאה הכי מדהימה שיש. זה האפשרות שלי לתת לו משהו. לקדם אותו לעבר השלמות שהוא רואה.
אתה בעצם אומר שאנחנו חלק מתיקון שהוא הרבה יותר גדול מאיתנו, שזה בכלל איזשהו מסע של אלוהים. אלוהים נמצא באיזשהו מסע עכשיו, שאנחנו חלק מהתיקון הזה שלו?
בדיוק. זה הסיפור הוא שלו. עכשיו אתה קורא את התורה.
כן.
אפשר לקרוא את זה כספר על בני אדם, ספר על עם ישראל, או שאפשר לקרוא את זה בתור היומן של אלוקים. כי תחשוב איך זה מתחיל. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. הוא הגיבור של הסיפור. זה הסצנה הראשונה.
כן.
הוא הגיבור, זה עליו. ויש מדרש שכתוב שהוא בעצם אמר לנו, את הנפש שלי כתבתי בתוך התורה. שמתי את עצמי, את הנשמה שלי בתוך התורה. אז כשאתה מבין שהתורה זה היומן שלו, אתה מתחיל להבין שהוא הגיבור של כל העניין. אנחנו כל הזמן חשבנו שאנחנו זה העניין.
כן.
מה זה כל המלחמות, כל הריבים, כל הסכסוכים? תחשוב שמחר בבוקר, בעזה, בלבנון, בירושלים, בתל אביב, בארצות הברית, לא היו כולם שואלים מה הם צריכים, מה ישרת אותם, מה יעשה להם טוב, אלא היו שאומרים, אנחנו לא ביקשנו בכלל את העולם הזה, את החיים הזה, את הבריאה הזאת, אנחנו לא ביקשנו לבוא לעולם. מה הוא צריך? תחשוב מה היה קורה בעולם. אם היינו משנים את השאלה ממה אני צריך, למה הוא צריך. זה היה פותר את כל הבעיות. זה כל מה שאנחנו צריכים לעשות.
ואם אני אשאל את עצמי מה הוא צריך, אז בעצם כל המחקר של ה-2000 שנה האחרונות, של ה-1000 שנה האחרונות, זה בעצם אנשים שמנסים להבין, המחקר של התורה, זה אנשים שמנסים להבין מה הוא צריך?
בדיוק. בעצם, שאתה רואה שיש איזה דיון בגמרה, אם נפל טיפה של חלב לתוך סיר של בשר,
כן.
האם אפשר לאכול את הסיר של הבשר או לא את הסיר של הבשר? על מה הם מדברים? מה יש להם? משתגעו? שזרוק את הסיר או שתאכל וזהו, זה טיפה. למה זה כל כך חשוב? אין סוף מבטא את הרצון שלו בכל פרט ופרט, והרעיון של חכמים זה להכניס את הרצון האין סופי הזה לכל הפיקסלים הקטנים של המציאות עד שהוא יאיר דרך הכל. הכל, מהרגע שאתה קם, הולך לישון, כל מה שאתה עושה, כל מחזורי השנה, איך אתה מתחתן, איך אתה מנהל עסק, מה אתה עושה בשבת, מה אתה עושה בחול, מה אתה עושה לפני שאתה הולך לישון, איך אתה אוכל, הכל זה בעצם איך אני הופך את הרגע הזה מרגע של אני העניין פה, מה משרת אותי, מה הטבע שלי, מה אני צריך, לרגע של מה הוא צריך.
זה בעצם ה, ה, זה, זה בעצם השינוי, כאילו השינוי תפיסתי. הוא יושב על, 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 על זה.
זה המהפכה של היהדות. כי בעצם כל הדתות, מה זה דת? דת זה האדם מנסה לגלות את, ה, את הרוחניות, את הכוח העליון, על מנת להשיג איזושהי הטבה ממנו. זאת אומרת, איך אני יכול לשאוב ולדלות הטבות כלשהם מהעליון? עכשיו, כל אחד יש לו פרשנות אחרת לגבי מה, מה יטיב איתו. בנצרות זה לנצל מגיהנום ולהגיע לגן עדן. איך אפשר לעשות את זה? אוקיי, אתה רוצה להגיע לגן עדן? בוא אלינו. באסלאם זה 72? זה המספר העדכני.
Yeah.
72 בתולות, נערות של יין. וואי, ראיתי איזה דרשה באינסטגרם של איזה אימאם. הוא פשוט מתאר להם את זה ברמות של גרפיות, פורנוגרפיות, שפשוט שעות הוא יושב איתם, פשוט מתאר להם מה הם הולכים לקבל ומה הולך להיות שם. באמת, כל רגע פה זה בזבוז.
Okay.
חבל, חבל להיות פה. וגם כל מי שאתה רוצח, אתה עושה לו טובה. אז כשאתה שומע את הדברים האלה, אתה הופך להיות רוצח ומתאבד בפוטנציאל בשניות, כי זה איך, כמה טוב יהיה כשאני אשאב מהכוח העליון דברים אליי.
כמה טוב יהיה לי.
כן.
כן.
בודהיזם, אני רוצה הערה רוחנית. אני רוצה לנצל ממעגל הגלגולים ולהיכלל בתוך ה-N. כן, כל הרעיון של ה-N נשמה בעצם. אני רוצה להפסיק לחוות את עצמי כתודעה נפרדת ו... לחוות הערה ולהרגיש את התענוג של ה... אז הכל זה שאלות של עטבות.
כן. Okay.
ואיך לגלות את השם. מה קורה ביהדות? יהדות זה... השם מנסה לגלות לנו מה הוא רוצה. השם בהר סיני בא ואומר, שומעים? הוצאתי אתכם ממצרים, כי יש לי
משימה. לי יש משימה.
כן. Okay. יש לי פרויקט.
כן.
Okay. אתם יכולים לעזור לי? אני רוצה שתהיו שלי, ואני רוצה שכל העולם ידע את זה, ואני רוצה להתגלות פה בעולם, ואתם הולכים לעזור לי להתגלות פה בעולם. אז אנחנו אמרנו, נעשה ונשמע. זאת אומרת, אתה מבקש מאיתנו משהו?
כן.
קודם כל כן. אנחנו קודם כל אומרים כן. אחרי זה מה? מה הפרטים? אתה יודע, זה לא מאוד אחראי. זה כאילו כמו לחתום על חוזה לפני שקראת אותו. נעשה ונשמע. אנחנו כל הזמן מתגאים בזה שאמרנו, נעשה ונשמע, נעשה ונשמע. כל האומות היו הרבה יותר חכמות. נשמע, ואם זה מתאים לנו, נעשה. זה הרבה יותר אחראי לעשות את זה. אבל הרעיון הוא ש... כשמישהו אומר לך, אני צריך שתעשה לי משהו, אני צריך זה וזה, אז אולי באמת עדיף שתבדוק מה זה קודם כל. אבל כשמישהו אומר לך, אני רוצה להיות שלך, אז... מה יש לשמוע עוד פרטים? כל השאר זה the rest is commentary. קודם כל, כן. זה הרגע שהכל כך מרגש הזה של מעמד הר סיני, שהוא בעצם אומר לנו, לי יש רעיון, ואתם הולכים לעזור לי. וזה יהדות. ובגלל זה אנחנו אף פעם לא היה השתלם להיות יהודי. זה לא דבר משתלם. אתה רוצה, אם אתה מחפש משהו משתלם, כל דת אחרת עדיפה לך.
כן.
אז הרגעים שהיה שווה להיות יהודי, זה אולי איזה 200 שנה בתקופה של שלמה המלך או משהו כזה, בשאר הזמנים, סיוט נוראי.
טראומות, זה בא עם נטל.
נטל. עול, כל העולם שונא אותך, זה למות, זה מגרשים אותך, זה... אז מזה אתה רואה את ההוכחה. לא, אנחנו לא עושים את זה כי זה משתלם לנו. זה לא העניין. אנחנו עושים את זה כי זה בשבילו, ובגלל זה גם אנחנו לא נעלמים. כי אם הוא יש לו אינטרס שאתה תהיה פה, אז אין לך לאן ללכת.
כן. אבל כן יש בקשה מאיתנו לקיים את החלק שלנו בברית. יש לנו חלק במשוואה הזאת.
יש חלק
בדיוק,
אדיר.
בדיוק למדתי עכשיו את הסיפור על בלעם. כמה דקות לפני שמשה מת, אז אני חושב שזה המדיינים או המואבים, אחד מהם, הסתבכנו איתם, והם שחרו את בלעם, שהוא כמו כזה מין שכיר חרב רוחני, שכזה הוא בן אדם סופר 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 רוחני, ויש לו יכולות על, כזה בוא נגיד לבל אברהם כזה אפילו, אבל הוא לא יודע מי הוא באמת, אז הוא כזה שכיר חרב, והוא בא לכל המרבה במחיר. אז הם שחרו אותו כדי שיקלל את בני ישראל, והוא קילל, הוא נתן לנו כל מיני כללות, ואלוהים הפך אותם לברכות. ואז, כמה דקות אחרי זה, הדור השלישי זה כבר היה של, של, של המדבר. הם כאילו כבר לא היו ב, הם לא היו בניסים של, של היציאה ממצרים, אז הם היו כזה יותר מפונקים, הם עדיין לא הבינו את הדיבור כל כך. הם הסתבכו עם המדייניות, והתחילו לעבוד אלילים, וזה 30,000 מתו במגפה, וממה שאני מבין, אני אשמור עליכם האויבים שלכם, אבל אני לא יכול לשמור עליכם מעצמכם. אתם צריכים לקיים את החלק שלכם במשוואה. יש לנו חלק במשוואה הזאת, כאילו.
לגמרי. ברור, יש פה אחריות אדירה. אבל השאלה היא מה אנחנו מקיימים. זאת אומרת, אני חושב שאומנם אנחנו לא מושלמים, אבל אנחנו מקיימים את זה בגדול. זאת אומרת, היום, אחרי שהייתה שואה, עצם העובדה שמישהו אומר, אני יהודי, עוד לפני שאתה בכלל שואל מה אתה שומר ומה אתה לא שומר, זה לזכור את אותה ברית, זה לזכור את אותו קשר, זה להתעקש על הקשר הזה. זה מדהים. זאת אומרת, אני חושב שאם היום משיח מגיע, אז הוא לא מתבאס עלינו. הוא לא אומר, מה קורה איתכם? אנחנו כל מיני שומעים כמה אנחנו לא בסדר, ואנחנו לא מסתדרים, ואנחנו לא זה, ואנחנו... אבל עבר המון זמן. יש משל מדהים, שמעתי מהרב מניס פרידמן, שיש אבא שמתקשר מהדרך, אומר אני... הוא נמצא בבית, הוא אומר, אני כבר חוזר. 5 דקות אני חוזר, אני רוצה להביא משהו. נעלם. האמא הכינה מרק. נעלם. נעלם ל-2000 שנה. נתקע בפקקים. לא חזר. עכשיו, אחרי 2000 שנה, היא כבר הגישה את המרק, היא חשבה שהוא מגיע. המרק קודם כל קר. הוא מגיע, הוא עומד בכניסה. הוא שומע את הילדים מדברים על אבא. איזה מרק אבא היה אוהב? אבא היה אוהב מרק אוף. מה פתאום? אבא היה אוהב מרק ירקות. מתחילים לריב.
כן.
האמא באה אומרת, ילדים, על מה אתם רבים? במהלך השבוע אבא אוהב מרק ירקות. בשבת אבא אוהב מרק אוף. הוא שומע את זה, שאחרי 1000 שנה, לא רק שיש עדיין שולחן וכיסא וילדים,
כן.
ואמא, הם מתווכחים, גם האתאיסטים, מתווכחים עליו. הוא נושא הוויכוח. מה הוא אוהב, מה הוא רוצה. האם הוא יתאכזב שהם לא יודעים מה בדיוק הוא רוצה, או שהמרק קר, או שהוא יתמלא באהבה וגאווה?
אוקיי, אז תן להדגיר את זה קצת. איך לדעתך נראה עולם שבו הוא כן היה כועס?
תראה, המציאות היה תקופות שהוא כעס, אבל המציאות שעליה אפשר לכעוס, היא לא קיימת כבר. זאת אומרת, כשהכל חשוף בפניך, יש נביאים ותלמידי חכמים ובית מקדש, וכל שני וחמישי אנשים מדברים עם השם ואומרים מה הוא רוצה, וכולם אוחזים ברמה רוחנית סופר גבוהה, ואנשים עושים נגד בשביל לעשות נגד. זאת אומרת, הם יודעים בדיוק מה הם עושים, הם מודעים, הם יודעים את קונם, והם עושים נגד. זה באמת היה. אז התגובה היא כעס, לא בגלל שזה, הוא לא כועס באופן שזה מכעיס אותו והוא לא שולט בעצמו, אלא הוא מתגלם מולנו בכעס, כי אתם יודעים מי אני, אתם יודעים בדיוק מה אני רוצה, ואתם בכוונה עושים נגד. אבל היום, אנחנו כל כך רחוקים מהאירועים המקוריים, אנחנו אחרי כל כך הרבה טראומות, אנחנו אחרי כל כך הרבה מכות, ואנחנו לא יודעים מה אנחנו עושים. רוב עד כל, כולל דתיים, וכולל אפילו הרבה רבנים, מי שנמצא היום בעולם, לא באמת יודע על מה הוא מדבר.
כן.
לא יודעים.
כן. היה איזה, ישבתי עם אשר, בתקופה, כאילו הבירור של אברהם היה הרבה יותר קל. כאילו זה היה מאוד ברור, אתה עובד את השם, או אתה עובד אלילים. הוא היה אחד, כן. אבל עדיין הבירור היה הרבה יותר קל. היום זה הרבה יותר קשה, כי הם בטוחים שהם עובדים את השם.
נכון.
בטוחים. אז הבירור, כאילו באמת מהי עבודת השם ומהי לא עבודת השם, הרבה יותר קשה.
ממש.
נכון?
ואף אחד שעכשיו בן אדם שהולך למסיבה בערב שבת, הוא עושה את זה בגלל שהוא יודע מי זה השם ומה השם רוצה, והוא רוצה לעשות... אף אחד לא עושה את זה. אף אחד לא מורד. אין מרד היום. כתוב שאין היום צדיקים גדולים ואין רשעים גדולים. ולכן גם אין תומה גדולה. אנחנו מין נאחזים דווקא באיזושהי... אני רואה סביבי בצורה מטורפת. זאת אומרת, גם הסיפור האישי שלי, אני רואה את זה כהוכחה.
כן.
לכוח הבלתי תלוי שיש בחיבור שבינינו לבין הבורא. זאת אומרת, זה שאני נמצא בכלל מדבר איתך על הנושאים האלה ככה, זה מבחינתי מטורף. אבל גם כשאני, ככל שהשפעתי יותר ויצאו הספרים, ושהתחלתי ללמד, והתחלתי לראות פנורמית את הדברים, אז היום אני רואה כאילו שהתהליך הוא אדיר. יש תהליך ממש של עוד, אנשים רוצים עוד להיות, להרגיש יותר יהודים, להבין יותר, ללמוד יותר, להתחבר יותר, וזה כאילו, מה, למה? מה קרה? זה מטורף.
אחרי השביעי לאוקטובר בעיקר.
כן.
פחות ברמה שלי. אני כבר שנתיים סביב הלימוד, נקרא לזה ככה, אבל מהשביעי לאוקטובר, המחקר שלי הלך והעמיק והעמיק. קיבלתי יותר מוטיבציה פתאום לנסות לרצות להתחבר יותר לשורשים מהשביעי לאוקטובר.
כן, זה נתן לך כזה את הבוסט הזה, כי הדברים זה כמו שהייתי בגנה, כאילו הדברים שנאחזנו בהם לפני לא רלוונטיים יותר.
זה יותר חיבר אותי לאיזה מין רעיון שאני פשוט חלק מסיפור הרבה יותר גדול.
כן.
אז אם אתה חלק מהסיפור הזה, תתחיל ללמוד אותו. כי אתה באמת חלק ממנו. לאן אתה הולך?
לגמרי.
לאן אתה הולך, כאילו?
גם אתה נחשף לרמת השנאה, וזה מדהים. אני מסתכל על השנאה ואני אומר, וואו, אתה רואה משהו לא טבעי. זה לא טבעי. זה לא נורמטיבי בכלל. זה לא משהו הגיוני. זה לא משהו שכלי. אנשים בכל העולם מכריזים על המדינה, מרימים דגלים, מכריזים על פלסטין. עכשיו, בסדר, זה לא, אני לא אומר כן או לא, אבל מה אכפת לכם? מה אתם, מכריזים על מדינות, מפגינים, אתה רואה שזה לא, זה לא משהו טבעי.
כן.
אתה מסתכל, אתה אומר, אני רואה פה פלא. אני רואה פה שנאה פלאית. זה ממש, אז כשאתה קולט את זה, אני חושב שזה מאוד מאוד מאיר אנשים גם. פתאום התחושה הזו שהכל סוגר סביבך, ואתה רואה את ההמונים זועמים וכועסים, וכל כך הרי לך ברור מי התחיל, מי הקורבן, מי בסדר, כאילו, הרע והטוב כל כך ברורים לך, ואתה רואה את הרע, ככה. זה, מה נשאר אם לא? שאלת, דיברת על המוסר.
כן.
אז קודם כל, בוא נראה באמת מאיפה אנחנו יכולים להביא מוסר בעולם הזה.
אני אגיד לך איך אני רואה את זה. ותגיד לי אם אתה מתחבר, כי זה כאילו הסלע המחלוקת בינינו, ביני לבינו.
אוקיי.
אין ספק שאתה יכול עכשיו לעשות 1,000 מחקרים רציונליים ולנסות להבין מה הדבר הכי טוב שאתה יכול לעשות לבן אדם שמולך. אתה יכול לנסות להבין את זה. אבל אני חושב שעצם המחקר הוא בעייתי. כי אתה בעצם מחפש משהו שכבר קיים. יש לך את זה. כך, קיבלת. 10 הדיברות. בוא נגיד, קיבלת את החוק. הדבר הזה שאתה מחפש, בוא, איך להיות בן אדם יותר טוב, קיבלת אותו כבר. אתה פשוט לא מסכים להסתכל עליו, אז אתה רוצה להמשיך לחפש אותו. אבל עצם זה שאתה מחפש אותו, זה בעצם מאפשר לכל אחד לחפש אותו. וזה מסוכן. כי זה מאוד מזכיר לי את החטא הראשון. את החטא של התפוח. כי זה לא עלינו לחפש את העקרונות המוסריים. אנחנו רואים מה קורה כשאנחנו מחפשים אותם. אנחנו רואים מה קרה איפשהו מתחילת, בוא נגיד מהאזורים של המאה ה-19 עד היום, איך לאט לאט התרבות הלכה והדחיקה את האל, בוא נגיד את המשמעות שלה לצידה, ואנחנו רואים לאן זה הוביל אותנו. כאילו, okay. לזוועות של המאה ה-20 ולמה שקורה היום כאילו באוניברסיטאות באמריקה. כאילו, אתה רואה דברים מזוהים. הדברים הזויים, איך הגרטה הזאת של, של האקלים תומכת בחמאס. אתה כאילו אומר, מה קורה פה? יש פה משהו הזוי. וזה יושב על השורש הזה של אנחנו ננסה להבין בעצמנו מה הדבר הכי טוב בשבילנו. אז אני אומר, עצם זה שאתה מחפש את זה, זה כבר בעייתי, ואתה גם לא צריך לחפש את זה, כי קיבלת את זה. עכשיו, זה שקיבלנו את זה ממקור שהוא אובייקטיבית והוא מעלינו, הוא בעצם מאפשר לנו, אם החוק הוא מגיע מהמלך, או מגיע מהשליט, אז כל מי שנמצא מתחת למלך והשליט, משועבדים לשליט, כי הוא מעל החוק. אבל אם החוק מגיע מאלוהים, אז כולם חופשיים. נכון? כאילו, ואני חושב שזה זה החידוש של היהדות.
לגמרי.
זה, לא?
זה יציאת מצרים.
זה יציאת מצרים. כאילו,
אתם לא יכולים להיות עבדים של פרעה, אתם צריכים להיות עבדים שלי. אז מה, השתחררנו? כן, זה ההשתחררות. זה הגאולה. שאתם תהיו עבדים שלי ולא עבדים של בשר ודם. עבד של מלך הוא מלך.
עבד של מלך הוא מלך, אבל הכוונה במלך זה בן אדם חופשי?
החופשיות האמיתית היא באמת מגיעה ממישהו לא כפוף לאף חוקי הטבע. הוא לא כפוף למציאות. הוא נמצא מעל המציאות, כמו שאמרת. זה חופשי. בורא עולם הוא חופשי, כי הוא לא, כי כל חוק וכל זמן וכל גדר וכל גבול, זה הוא ברא. אז זה כמו שאני אגיד שוואן גוך הוא חייב להיות חמניה. הקדוש ברוך הוא לא חייב להיות כלום. גם לא אהבה, גם לא שום דבר. הוא ברא את הדברים האלה. אז הוא חופשי. אז איך אני יכול להיות חופשי? כשאני חי את האלוקות שלו, זאת אומרת שאני הופך להיות כמו אפס, אבל אפס במובן הטוב. ביטלתי את עצמי ורק אפשרתי לעצמי להיות צינור עבורו. הספר הזוהר מסביר שהמצוות זה האיברים של המלך. זאת אומרת שבן אדם בא ונותן צדקה, אז הוא הפך להיות כמו היד של בורא עולם. כי בורא עולם רוצה להתגלות דרכך, אז אתה הופך להיות חופשי. בן אדם יהודי הוא חופשי בגלל שהוא אף פעם לא כפוף, לא משנה איפה שמים אותו, הסובייטים והנאצים והגירוש ספרד ולא משנה מה, הם לא יכולים לקחת ממנו את מי שהוא. אז הוא חופשי. אז הוא בעצם מתחבר לחופש שהוא גבוה יותר מהבריאה. עכשיו, מה שמדהים זה שאנחנו הרבה פעמים מסתכלים על הטבע, אנחנו אומרים, הטבע כל כך הרמוני ומוסרי, ואם בני אדם לא היו, אז הכל היה מושלם, אנחנו הרסים את הטבע, אנחנו הרסים את כדור הארץ. אז קודם כל, הטבע הוא ממש אכזרי. אני לא הייתי מסוגל לראות סרטים של נשנל ג'אוגרפיק, הייתי ילד צמחוני, ראיתי במבי כשהייתי קטן, אהבתי במבי, היו מראים לי סרטים של נשנל ג'אוגרפיק, זה היה מזעזע, רמת האכזריות שיש, יש חיות שיש להם גם מזימות כאילו סופר מתעללות ואכזריות וקוראים שם הדברים, הטבע הוא לא מוסרי. בני אדם אולי הם מוסריים? קודם כל הם יכולים להיות
אם הם בוחרים להיות, אם הם בוחרים לעלות מעל הטבע של עצמם, לא?
אבל גם למה? הרבה פעמים נגיד אלו שהפילוסופים של יוון הם דיברו על זה שצריך להיות מוסריים, למה? לא כי זה משנה, לא כי זה אכפת למישהו, לא כי זה מוביל לאנשהו, אלא כי זה מאפשר להתנהל בצורה יותר טובה. אז למשל, במדינות הנורדיות, אפשר להגיד, כאילו, כדי שנהיה כולנו עשירים ונחיה בטוב ובשפע, אז צריך שיהיה חינוך טוב, שיהיה חוק טוב, שיהיה מוסר טוב. אוקיי, ואז מה אתה רואה? אנשים מתאבדים ולא רוצים להביא ילדים. כי המוסר כשלעצמו הוא לא שום, איזה ערך יש במוסר? אז נהיה כולנו מוסריים, ואז מה? לאן זה מוביל? אז קודם כל המניע למוסר הוא בכלל מעוות לגמרי, כי זה בסך הכל פשוט לחיות בנוח. דבר שני, מה זה מוסר? אתה תגדיר את זה ככה, הוא יגדיר את זה ככה, וגם אתה מחר תגדיר את זה אחרת ממה שהגדרת את זה אתמול.
כן.
אנחנו יכולים להסתכל ממש 10 שנים אחורה מה היה מוסרי, דברים אחרים לגמרי מהיום. 20 שנה אחורה, דברים אחרים לגמרי. איך אפשר לבטוח בדבר הזה? איך זה יכול להיות? ואנחנו גם רואים לאן זה מוביל. המוסריים מפגינים עכשיו בקמפוסים.
כן.
זה מדהים, בדיוק שמעתי על האנטישמיות, משהו מאוד מעניין. שהיא תמיד משתנה והיא עוברת, כאילו לפעמים זה נוצרות, אסלאם, זה, 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 אבל מה שמיוחד אצלה זה שהיא תמיד כאילו מוסרית. זה תמיד, זה אף פעם לא אנחנו הרעים ובואו נערוק את היהודים כי הם הטובים. זה תמיד בשביל לתקן את העולם, בשביל שהעולם יהיה מוסרי, אנחנו צריכים להרוג את היהודים.
כן.
אז מי שעשה את השביעי באוקטובר, חשב שהוא מוסרי. מי שמפגין בקמפוסים בארצות הברית, חשב שהוא מוסרי. הנאצים חשבו שהם מוסריים. אז כשכל אחד מגדיר וכל אחד חושב, וזה הכל כדי לשרת את עצמו, זה מסוכן.
זה הרעיון הפרוגרסיבי, לא?
כן.
זה זה.
אני חושב שגם בפרוגרסיביות יש עוד משהו, שזה אין אמת אחת, ואני... אין אמת אחת חוץ מהאמת שאני...
חוץ מהאמת שלי.
חוץ ממה שאני רוצה לספר לעצמי. הסיפור שאני רוצה לספר לעצמי, מה שאני רוצה להגיד לעצמי. אני רוצה לספר לעצמי שהיה פה לפני כן מדינה אחרת ועם אחר, ואתם הגעתם מאירופה וכבשתם את זה, ואתם בכלל לא קשורים למקום הזה, ובאתם לפה כי אתם חמדנים. וזה הסיפור. אני חווה את זה ככה, אני מזדהה ככה.
אה, הלכת רחוק. אני רוצה לספר לעצמי שאני אישה.
כן? אז זה הכל מה הסיפורים. אתה תכבד את הסיפור שאני מספר לעצמי. האמת היא מילה גסה.
כן.
אל תגיד לי אמת. אז זה חלק מה, זה חלק מהבעיה של המוסר. אז אני חושב שהיום אנחנו, אם אנחנו באמת כזה מפשיטים מעלינו הכל, אנחנו שנייה כאילו מסתכלים, מה קורה פה? אנחנו מבינים שההגדרה הנכונה והיחידה של מוסר זה מה שאלוהים צריך מאיתנו. מה שאלוקים מבקש מאיתנו זה מוסרי. אם אתה עושה מה שאלוקים צריך ממך, אתה עושה משהו מוסרי. בכל רגע ורגע אתה צריך לשאול. אבא ואמא התקשרו, מה הדבר המוסרי? מה שאלוקים צריך שאתה תעשה עכשיו? קפצן מבקש ממך כסף, מה הדבר המוסרי? למה הוא לא עובד? הנה, אני מוסרי, הוא צריך לעבוד. אל תחליט לבד. תשאל מה הדבר המוסרי.
כל פעם שאתה מחליט לבד, זה בעצם לתת ביס מהתפוח בלייב, לא?
כן. אם אתה צודק, זה בגלל שזה היה... איפה שהמוסר צודק, אומרים שעון מקולקל גם מראה את השעה, נכון? כן. איפה שזה צודק, זה מהתורה. איפה שזה טועה, זה לא מהתורה. אז למה להסתבך?
ואתה חושב שהמסע שלך לעבר היהדות הוא, ככל שהוא הלך והעמיק, אז גם הלכת והתחלת לקחת על עצמך יותר ויותר מצוות? כאילו, יש מצב להיות יהודי בלי לקחת על עצמך, יש מצב להתחבר ליהדות ולהעמיק ביהדות של עצמך, בלי לקחת על עצמך את המצוות?
זו שאלה טובה, כי מצד אחד, באמת, קודם כל, החיבור שלנו עם זה שאנחנו יהודים הוא לא תלוי בכלום. אנחנו תמיד נהיה יהודים ותמיד היינו יהודים, ולכן החיבור שלנו עם האין סוף הזה הוא חיבור מאוד 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 חזק. דבר שני, אין... יהודים מלאים מצוות כרימון, גם הרשעים. זאת אומרת, אם אנחנו באמת נבחן בן אדם, אנחנו חושב אותו באמת, אתה באמת חושב שאתה לא עושה מצוות? אנחנו נראה שהוא עושה המון מצוות. אבל זה נכון שאם הלימוד הוא אמיתי ואותנטי ותמים, ואתה לומד שהשם אוהב דברים מסוימים, ולא אוהב דברים אחרים, ואתה מחזק איתו את הקשר, אז מה יותר טבעי מ... לעשות את הדברים שהוא אוהב, ולא לעשות את הדברים שהוא לא אוהב. אם אתה יודע שהמצווה היא מלשון צוותא וחיבור, זאת אומרת, המצווה היא מצוותת, זה העניין של המצווה, היא מצוותת, היא מחברת אותך, אז אם אתה מרגיש יהודי, אתה רוצה גם לעשות מעשים יהודיים. אם אתה עושה מעשים יהודיים, אתה גם מרגיש יהודי.
תראה, אין ספק לגבי התורה, אבל בטוח חייב להיות ספק לגבי איך שהבינו אותה. לא? חייב להיות.
פה באמת הרבה חשדות והרבה ספקות וכעסים עולים. זאת אומרת, יש איזושהי יכולת להבין שאוקיי, עשרת הדיברות והתורה והחומש, אנחנו מבינים. ומה שהחכמים אמרו זה, זה כבר פחות.
חייב להיות מוטל בספק.
אז קודם כל צריך להבין שאם אנחנו מנתקים תורה ותורה שבעל פה, אנחנו מקבלים נצרות, אסלאם, זה בעצם מה שהם עשו. הם לקחו את התורה, בלי התורה שבעל פה. אי אפשר להבין כלום. אי אפשר להבין כלום. זה מאבד קונטקסט לגמרי. כל המעבר, כל הפרטים, כל הזה. עכשיו, יהודים, לפני שאנחנו מתוחכמים ומודרניים ושואלים שאלות ומתבלבלנו, בוא נחשוב על סבא וסבתא. מה הביא אותנו לפה? מה זה יהודים? יהודים מדליקים נרות בחנוכה. יהודים חוגגים פורים. יהודים אצלם, זה הכל תורה שבעל פה. תורה שבעל פה ותורה שבכתב זה אחד. זה דבר אחד. דיברנו על גבר ואישה וכל המשל הזה, זה שם נמצא. זאת אומרת, כתוב שהתורה שבעל פה והתורה שבכתב זה כמו שמש וירח. השמש זה בעצם האור המשפיע, האור הנותן. זה אור חזק וגדול ומאיר. הירח זה האור שמתקבל. חכמים, צדיקים, שבעצם העבירו את המידע הזה, זה בעצם איך אנחנו קיבלנו את האור, והכל הוא שלם יחד. זאת אומרת, כשיש לך את כל המידע שהגיע, כבר למשה רבנו בהר סיני, ניתן המידע שבכתב והמידע שבעל פה, ואז זה עובר, וכשאתה מתחיל ללמוד את זה, זאת אומרת, מבחוץ מאוד קל לחשוב שאולי זה חרטוטים והמצאות ואינטרסים, כשאתה מתחיל ללמוד את זה, אתה מבין שזה כאילו כמו שחווית הדעת על ביוכימיה ימית, בלי... מה אתה חווה דעת? אתה מתחיל לראות את רמת היסודיות, רמת הפיזיקה והמטאפיזיקה והניתוחים והדיונים והעמקה והפרטנות ואיך כל דבר עובר חוליה, 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 ואתה פשוט, זה משהו שאי אפשר, זה באמת, זה מסמם מרוב שאתה קולט את זה, זה כאילו אתה מסתכל ואתה אומר, הם לקחו כל מילה והם פשוט פירקו אותה לפיקסלים ולרזולוציות, כן. וניתחו אותה מכל כיוון, וזה יהדות, יהדות זה היחד הזה.
יש מצב שהיהדות זה על לעשות את זה?
זה על לעשות, זה על ללמוד, זה על לחקור, זה בעצם מה החוכמה שלו, מה הרצון שלו, מה הוא רוצה. כמו שאמרנו, על מה מתווכחים בגמרא, בהלכות, מה הוא רוצה, מה הוא רוצה פה, מה הוא רוצה פה כשמתחתנים, איך הוא רוצה. כשמישהו מת, איך הוא רוצה. כשמגיע השבת, איך הוא רוצה. מה קורה עם ראש השנה נופל ביום שבת, מה הוא רוצה אז. זה הדיונים.
אבל אתה לא חושב שאנחנו גם צריכים, אנחנו גם צריכים להיות חלק מהפרויקט הזה?
כן, אנחנו חייבים. אבל אתה לא יכול, אתה צריך המון צניעות. זאת אומרת, גם תנאים גדולים, ענקיים, היה להם את ההבנה שהם לא יכולים לבוא ולהתווכח עם מי שהיה לפניהם, כי מי שהיה לפניהם זה קודם כל, ועכשיו אני יכול לנהל דיון איתך, אבל מתוך, קודם כל אני צריך להבין מה אתה אומר.
צריך להכיר אותך קודם.
אני צריך להכיר אותך.
צריך קודם להכיר אותך.
צריך הרבה 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 היכרות והרבה צניעות ולהבין את היחס. זאת אומרת, זה לא בהכרח בריא שתלמיד יבוא למורה וישר יתחיל להתווכח אותו. בוא תן לי לסיים ללמד אותך. ואני בטוח שהמידע שהעברתי לך, אחרי שהוא יעבור דרכך כמו שצריך, אתה אפילו עוד יותר מכל מלמדי הסקלתי. זאת אומרת, כמו שאמרנו, המקבל, האישה, היא לוקחת את הנתינה והופכת אותה לתינוק. גם התלמיד. זאת אומרת, אם אתה תלמיד טוב, אתה תהפוך את המידע לעוד יותר משהו חדש. אתה תעשה ממנו דברים ענקיים, אבל לא אם אתה תבוא עם יהירות וגאווה ווכחנות, תפסתי אתכם. הרבה פעמים גם אנשים חושבים, הם עולים על איזושהי שאלה, והם חושבים שלא שאלו את זה קודם, שאלו את זה. לפני 2000 שנה שאלו את זה, לפני 1500 שנה שאלו את זה, ולפני, שאלו את זה, אל תדאג. אין דבר ששאלת שלא שאלו.
אבל אלוהים לא מבקש מאיתנו לשאול את זה?
לשאול, ואז לבדוק מה ענו. לא לשאול ממקום של, הנה מצאתי חור בעלילה שלכם, ועכשיו מוטטתי את כל מה שאמרתם, אלא אני שואל מתוך ידיעה שיש לי גם תשובה. איזה כיף לי. סבא שלי וסבא שלי וסבא שלי וסבא שלי כל כך הרבה זמן למדו משהו. תחשוב על זה כמו AI כזה, שאסף מידע במשך 3,000 שנה, בלי סוף, אינטנסיבית אסף מידע על אלוקות.
אני אגיד לך מה אני רואה הרבה. אני לא רוצה לבוא ולפקפק בלימוד הזה, חס וחלילה, אבל הפחד שלי זה שהאמצעי הופך להיות מטרה. כי כשהאמצעי הופך להיות מטרה, זה סבבה, אבל אתה מפספס את המטרה. אם האמצעי הפך להיות מטרה, פספס את המטרה. וזה מרגיש הרבה פעמים אצל אנשים ששומרים מצוות, שהם הופכים את האמצעי למטרה. שהם לוקחים את המצוות למיניהן, והם הופכים אותם להיות המטרה כשלעצמן.
כן, זה הרבה פעמים יכול לקרות, כי זה בהשפעה של הדתות. כן. זאת אומרת, שחיינו המון שנים בין דתות, ושהתפתחו דתות בעולם, אז מה התחילו להגיד? התחילו להגיד, יהדות זה עוד דת. הם לא הבינו שיהדות זה קשר, מערכת יחסים עם אלוקות,
שזה עם. אז בוא נעשה אז רגע את ההפרדה הזאת.
חייבים דחוף.
בוא נעשה את זה אז.
יהדות זה לא דת.
אוקיי. מה זה אומר?
זה אומר שזה לא נועד בשביל שאתה תהיה יותר טוב, יותר צדיק, יותר חכם, שאתה תגיע לגן עדן, שאתה תהיה יותר טוב ממישהו אחר, שאתה תאגור זכויות. זה לא המטרה של זה. המטרה של יהדות זה שאתה תעזור לקדוש ברוך הוא להתגלות פה בעולם. אם שכחת את זה, הפכת את היהדות לדת, נהיית דתי. אז פספסת את הנקודה. והמון חבר'ה צעירים עוזבים בגלל הרקנות שנוצרת מהדבר הזה. יש ערך ללימוד הזה, מה שהם עושים, אבל הם, כמו שאמרת, הם הרבה פעמים ניתקו את המהות של הערך. זה אחד הדברים שהבעל שם טוב בתורת החסידות באה להשיב, כאילו באה להגיד לכם, רגע, 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 אתם מאוד יודעים את השעס ואת הפוסקים ואת ההלכות וזה וזה, אבל שכחתם את כל העיקר.
שכחתם להיות אנשים טובים.
אז כאילו, שכחתם את המהות, אז החסידות באה להסביר, והמון אנשים שנגיד באים ללמוד את סליטניה, שהם היו דתיים או חרדים והם גדלו, אז הם תופסים את הראש ואומרים, למה לא גילו לי את זה? למה לא אמרו לי?
כן.
למה? כאילו, יש בהם ממש תסכול, אז מרמה מסוימת...
אז זה הסכנה, אתה מבין? זה הסכנה שאני גם רואה. שהאמצעי הופך להיות מטרה. שבעצם היהדות הופכת להיות דת.
כן.
שאם היהדות התחילה ממקום של מה נכון ומה לא נכון, אז היום היא הפכה להיות מה מותר ומה אסור.
או מה יעשה אותי יותר טוב ממך.
כן.
אז כן, אז אנחנו צריכים קודם כל להגיד, אני לא דתי, אני יהודי.
כן.
מה זה אומר אני יהודי? אני משתדל לעשות מה שהשם צריך ממני. בכל רגע ובכל בוקר ובכל יום. זה מה שאני יודע, אני לא יודע יותר מזה.
כאילו זה המפעל של חייך בעצם.
כן.
זה אמור להיות מפעל החיים.
זה תהליך, זה ירידות, זה עליות, זה ריחוק, זה קרבה. אבל זה להיות יהודי.
מה זה אומר ירידות ועליות אבל?
ירידה זה שאני מרגיש רחוק ממנו, שהוא לא גלוי לי, הוא לא חשוף לי, הוא לא מוחשי לי, ולכן לא בא לי גם לעשות את הדברים שהוא מבקש, כי זה נראה לי כמו... עול. עלייה זה שזה נראה לי הדבר הכי טבעי בעולם. כי זה לא... הכל קשור לכמה אני קרוב אליו.
זה לא אמור להיות ההפך אבל? כאילו, ברור שזה קל כשהוא גלוי לי מה שזה אומר. הוא אומר מה שזה אומר, כאילו. אבל רוב הזמן הוא לא גלוי לי.
נכון.
אוקיי. אז...
כל הזמן צריך לעבוד על הקשר הזה.
כן.
אבל זה נכבה לפעמים כירידה. זאת אומרת שאני לא מרגיש את המשמעות של הקשר, אבל אתה צודק, זה עיקר העבודה בזמן הזה.
אתה חושב שאמונה...
בפעמים שחוזרים בתשובה,
okay.
אני זוכר נגיד את השנתיים, שלוש הראשונות, זה כמו אור מטורף.
וואלה.
אתה כאילו, זה פרוג'קטורים של אלוקות, וכל דבר שאתה עושה, אתה מניח תפילין, אתה זה, אתה זה, אתה זה, ואז פתאום לאט לאט זה מתעמם.
הדופמין יורד.
כן.
כן.
ואתה נותר עם, עם החוקים, עכשיו אתה כבר נדפקת, כי אתה יודע שזה אמיתי.
כן.
זהו, זה אמיתי.
זה, תיארת עכשיו אחד לאחד מערכת יחסים.
זה ממש, כן? זה מה ש...
נכון? לא, זה בסדר. אחד לאחד מערכת יחסים, כאילו.
נכון, זה מערכת יחסים.
אוקיי.
יש את ההתאהבות הראשונה.
כן.
ואז אתה צריך להגיע להתאהבות העמוקה יותר.
שזה כבר הבחירה שלך.
הבחירה.
זה הבחירה.
כן.
כאילו, אני בוחר בך היום.
וזה גם שייכות, זאת אומרת, אני לא מאוהב בך, אני שייך לך.
כן.
ואת שייכת לי.
כן, אנחנו לא מבינים את ההבדל בין התאהבות לאהבה, בתרבות שלנו.
וכמו שבן אדם בא הביתה, אז הוא לא צריך כאילו, יו, אני בבית. אני בבית. זה פשוט הבית שלי. כאילו, יש משהו טבעי. שיהודי מרגיש טבעי. יהודי צריך להרגיש טבעי בבית כנסת, צריך להרגיש טבעי לעשות דברים יהודיים. הוא בבית.
אבל זה תמיד חייב להיות מחובר לאיזושהי שליחות, לא? כאילו, זה לא המפעל של כל אחד מאיתנו. כאילו, יש, אולי זה, אני חושב שזה חלק מהשינוי. אם הכל זה סביב מוסר וסביב עקרונות מוסריים, אז זה יכול להיות כזה מאוד אפלטוני כזה.
חסר מוצח.
מאוד יווני כזה.
כן.
זה מאוד כאילו אתונה יותר. התוספת כאילו של היהדות זה גם שזה מאוד אישי. שזה זהות. שזה כאילו אלוהים, הוא גם אלוהים, אבל הוא גם יהודי ווי, הוא גם מדבר איתך, הוא גם מדבר עם אברהם, ומדבר עם משה, הוא כאילו, הוא מבקש מאיתנו למצוא את עצמנו, לא? זה לא רק כאילו תהיה בן אדם טוב, זה גם תהיה בן אדם טוב, אבל זה גם תבין שיש לך פה איזשהו מסע של גילוי של מי אתה בכלל.
ממש.
נכון?
זה מאוד אינטימי.
כן.
וזה אינטימי משני הצדדים, זאת אומרת, באמת כשמשה רבנו בא ואומר לפרו, שלח את עמי, וזה אומר, מי אמר?
כן.
אז הוא אומר לו, יוד קי וו קי, ואז הוא אומר לו, לא מכיר אותו. לא, לא יודע מי זה. עכשיו, הוא ידע מי זה הבורא. כולם ידעו מי זה הבורא.
כן, ברור.
כל הדתות יודעים מי זה הבורא. כשאני הייתי באפריקה, גם הדתות היותר, לא הנוצרים, היותר מסורתיים, העתיקים, כל הקוסמולוגיות בסוף הגיעו לנקודה שיש בורא. זה היה אינטליגנציה אנושית כללית בעולם. אבל יש הבורא, שזה איזה משהו מאוד טכני. אוקיי, הוא בורא, אבל אין לו שום זהות, אין לו כן. שום... ואז יש את מה שהיהודים מתפללים, מה הם מתפללים? אלוקי אברהם, יצחק ויעקב, כמו שאמרת, זה מישהו מאוד ספציפי, זה מישהו עם שם, עם העדפות, עם רגשות, הוא מישהו שמאוד מאוד נחשף, הוא נחשף. יש משהו מאוד מאוד אישי בתורה. כשאתה רואה את הדברים של הנביאים, ואתה רואה שזה זה, אתה רואה שהוא נחשף. וכשהוא נחשף, אז גם אתה נחשף. פתאום הקשר ביניכם הופך להיות משהו מאוד מאוד חזק, כי גם אתה נמצא באיזושהי נקודה, שבשביל לממש את הקשר איתו, אתה צריך לעבור לא מעט. זאת אומרת, אתה צריך לחצות המון 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 קשרים, ולשבור הרבה חומות, ולעשות הרבה שינויים, ולהתמודד עם סביבה, ולהתמודד עם עצמך, וזה חשיפה, זה מאוד פגיע. יש בזה איזה משהו. אתה צריך כאילו לשחרר איזה משהו מעצמך שאתה אוכל. זוכר, אני מלמד באוניברסיטה. אני זוכר, שנתיים ראשונות שהתחזקתי זה היה קורונה, אז לימדנו בזום. הם לא ראו שהיה לי כיפה וכל זה. ואז היה צריך לחזור לקמפוס ולאוניברסיטה, והייתי צריך לבוא עם הכיפה. וידעתי שכאילו זה יהיה... יתקבל בכל מיני דרכים אחרות, ומעכשיו כשאני נכנס לכיתה, רואים את הבן אדם הדתי שנכנס לכיתה, וזה כאילו לא אני, מה אתם קשורים?
כן.
ואתה צריך להתמודד עם המון 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 דברים, אז החשיפה היא הדדית, כאילו יש משהו שהוא נחשף, ויש משהו שאתה נחשף, וזה מאוד מאוד חזק. כי אז אתה גם מבין שהדברים שאחזת בהם, הגומיות האלה, כששחררת אותם, נהיית אדם חופשי יותר. נהיית אדם ש... כאילו... נגיד סתם, עכשיו אנחנו אחרי ספירת העומר, אסור להתגלח, אסור להסתפר, אסור זה, אסור זה.
בגלל זה אתה עם זקן?
אני תמיד עם זקן, אבל הוא ארוך במיוחד. והשיער ארוך והכל זה, ואז אמרתי כאילו, אני הולך להצטלם, צלומרים, הפודקאסט זה וזה, וכאילו אני נראה, לא יודע, אולי אני צריך להסתפר לפני, לראות טוב וזה, ואז כאילו זה בדיוק העניין, אנחנו אוחזים במשהו.
אבל זה בסדר שהמחשבה עולה, נכון?
ברור.
כי היא תעלה.
הכי בסדר,
כן, ועכשיו אוקיי, סבב, ראיתי אותך. הבנתי, כאילו.
אתה מסתכל עליו, ואז כן. אתה כזה אומר, איזה קטע זה שאני יכול להגיד מה יותר חשוב לי, כאילו, מה הוא חושב, או מה אחרים חושבים,
כן.
ואז אני חופשי.
כן.
ואז אני חופשי, וגם הבנתי. אני מבין שאני לא צריך לו.
הבנתי.
אתה חייב להיות מסופר, אתה חייב להיראות טוב, אתה חייב זה, אתה מבין שאתה לא צריך כלום.
כן.
אתה לא צריך להיות פה בכלל. הוא היחיד שצריך. ברגע שאתה מבין את זה, אתה חופשי.
כן.
אין לך יותר בעיות, אין יותר דיכונות.
אני יכול להבין את זה. אני כאילו... זה מסע.
חתיכת מסע.
כן, וזה זה באמת מסע כאילו שאני לא מאחל לאף אחד. באמת, באמת, כאילו לא מאחל אותו לאף אחד. כי המסע הזה מפגיש אותך עם החטאים שלך.
נכון.
כאילו, אתה לא יכול לברוח מהאמת. אתה לא יכול. בטח אם אתה כאילו נכנס לתוך המסע הזה. אז אם... כשאתה מחוץ למסע, אז האמת תפגוש אותך דרך כל מיני ביטויים כאלה ואחרים של הגוף שלך, כנראה. אבל כשאתה בתוך המסע הזה, כשאתה רוצה לפגוש את האמת, אז מה שאתה פוגש, קודם כל, זה את כל החטאים שלך. ואת כל החלקים בעצמך שהעדפת לא לפגוש. וזה כואב. כאילו האמת היא כואבת באיזשהו מקום.
ממש. זה מה שאמרתי לך שבגן הייתי בסה. חזרתי כמו זומבי. הייתי בדיכאון, אני חושב איזה שנה.
וואלה.
כי לא ידעתי...
כי נחשפת לי יותר מדי אמת.
כן. ואוקיי, יופי שאת אמת. מה קורה עכשיו איתי? מה אני עושה עם כל זה? איפה אני ואיפה זה? מה איפה אני מתחילים? אבל היה לי את ההבנה קודם כל של, אני חושב שבאמת בזכות הלימוד שנחשפתי אליו, שהוא לימוד נכון ובריא, שלא נתתי לאף אחד להפחיד אותי יותר מדי, אלא נכנסתי ללימוד של חסידות, ושל הרב מניס פרידמן, של הספר לא ביקשתי לבוא לעולם, שכאילו זה היה, קודם כל, אתה, אף אחד לא כועס עליך, כי אתה לא חונכת לזה, אתה לא ידעת, אתה לא, יש דין ויש חטא ויש עונש, אבל משפט, זה לא משפט בית משפט רוסי, זה בית משפט סובייטי, בית משפט סובייטי, עושים כאילו משפט, אבל הדין כבר חרוץ מראש. דין צדק, דין אלוקי, זה בוא נראה מה הבן אדם הזה ידע, מה חינכו אותו, מה הסבירו לו, באיזה נסיבות הם היו, באיזה מצב שמתי אותו. אז ברור שהחמלה היא הרבה יותר גדולה ממה שאנחנו חושבים, והסליחה היא הרבה יותר גדולה, ועכשיו זה רק בוא תתחיל. מה אתה כן יכול לעשות? אל תלך לשום מקום, אל תטפס על שום אר, אל תחצה שום ים. תעשה משהו. ואז תעשה עוד משהו. אולי גם תפסיק לעשות משהו, אם בא לך. ולאט לאט אתה תראה שאתה מתחבר לאיזה נקודה מאוד מאוד צלולה וברורה, וזה מרגיש טוב. ואז אתה כל פעם מוסיף.
אבל אתה תהיה חייב להתמודד גם עם, עם הבן אדם שהיית. לא?
כן, אבל זה צריך להיות עם המון חמלה. כי אם היית מתוך חוסר ידיעה, אז זה רק הגיוני ש... להפך, זה אפילו איפשהו הופך להיות חלק מהאנרגיה שלך בעשייה החדשה. קודם כל, כי נגעת בדברים, הרגשת כאב ואפלות או חושך, שאולי מישהו שהיה ישר ככה נולד לתוך ה... אתה יודע, לידה בתוך מים עם צווי מים ששוחים ומלטפים אותך, אז אתה לא היית מבין את העוצמה של הדבר. אנחנו לא יכולים להבין את הטוב בלי הרע. אני חושב שהכוח של חוזר בתשובה, זה העובדה שאני יודע מה אני עוזב, אני יודע בדיוק איפה הייתי, ואני יודע מה עכשיו אני רואה. אז כשאתה למשל מחליט בערב שבת לא ללכת למועדון, אז זה לא נשאר לך אדם עכשיו, וואי, ומעניין איך זה, ואיזה כיף לאלה שכן הולכים למועדון, ואיזה זה. היית שם, הקטע מחוץ למועדון, אבל... יצאת בדיכאון לפנות בוקר.
אבל אתה הולך למקומות, אתה הולך למקומות הקלים. כאילו, אני כשאני מדבר על חטא, מבחינתי חטא, זה עדיין לא להדליק אש בשבת, זה לפגוע באנשים אחרים. וזה משהו שאתה צריך להתמודד איתו, בתהליך תשובה שלך.
אם יש משהו שרודף אותנו בבן אדם לחברו, אז הדרך הכי טובה זה להגיד את זה לבן אדם.
כן.
אז הרבה פעמים זה יכול להיות שפתאום הבנתי משהו שלא התנהגתי בו כראוי, ובאותו רגע לא היה לי את הכלים להבין אותו, אז עכשיו אני... זה לא זה רק שאני אומר את זה. לא. אני צריך להגיד את זה גם. בוא נגיד שהוא יגיד לי, מה אתה אומר את זה לי? תגיד את זה לה, תגיד את זה להם.
כן.
אז אני חושב שזה יכול מאוד לעזור, אבל יש לנו יכולת לסלוח. וזה די מדהים. כי בכל זה לא הגיוני. הרי פגעת בי, זהו. מאוחר מדי, עכשיו פגעת בי, למה שאני אסלח? אי אפשר להשיב את הפגיעה. הסליחה היא כשאתה מצליח להתחבר לנקודה שבך שלא נפגע. כי יש בנו נקודה שאף פעם לא נפגעת. שתמיד יכולה להתחדש. שהיא מעל כל הדברים. אתה לא באמת פוגע בי. אהבת לי את האגו, אהבת לי את הרגשות, שברת לי את הלב. דברים בי נפגעו, בי לא.
כן.
והסליחה שלי יכולה להגיע מהמקום המתחדש הזה. אז אם אתה מתחדש והבנת שאתה פגעת, ובאת ממקום חדש אליי, ואני מחובר למקום שמתחדש בי, אז אנחנו יכולים להיות בריפוי. איזה מדהים זה שיש לנו יום בשנה שמיועד לזה, כאילו זה... עכשיו אומרים אנשים, מגיע יום כיפור ורק אז אתה רוצה, זה לא נועד שתעשה את זה רק אז. כן. עושים תחנון וכל הזמן עושים תשובה וכל הזמן צריך לבקש סליחה וכל הזמן צריכים להיות ברגישות, אבל סתם, עצם העובדה, לאנשים יש בספרד יש יום העגבניות, זורקים עגבניות, לנו יש יום שנועד כדי לפייס אחד את השני.
כן, כאילו, תסתכל רגע על המקרו. כן. כאילו, תבין רגע מה זה. זה, עזוב רגע את ההתקטננויות הקטנות. יש יום פה של תיקון.
כן.
תחשוב מה זה אומר, כאילו.
ברמה האנתרופולוגית, אתה מסתכל על תרבות, מה הערכים שלה, מה הימים שלה, מה הטקסים שלה.
כן, אתה אומר, זה מראה משהו על התרבות.
תרבות, כאילו, אם היית שומע איזה ישראלים אוהבים, כאילו הם היו שומעים בנפל על איזה כפר שיש בו יום הסליחה.
כן.
היו עופים על זה. כן. היו מתחילים לחגוג את זה בתל אביב.
בדיוק עכשיו למדתי קצת על שבועות.
נו, בדיוק בזמן.
בדיוק בזמן, וכאילו, אנחנו לא כל כך לוקחים ברצינות החג הזה. נכון? כאילו...
זה, יש חגים שכשאתה בלפני, אין להם שום משמעות, ובאחרי אתה קולט שהם הכי משמעותיים.
כן.
זה לא יאמן. לגבה אומר, אני סניתי את החג הזה, זה היה חג פשוט שהיה לנו שדה כזה מול הבית, ובתקופה הזאת זה כזה אביב קיץ מוקדם, הוא הכי פורח והכי יפה. יום למחרת הוא היה כולו חרוך. חג של נקניקיות ופחמים, והשנה אני הולך פתאום מדליקים. מה זה המדורה הזאת? נר נשמה ענק לרבי שמעון בר יוחאי, שכתב את כל הזוהר שהביא את פנימיות התורה. עושים ברכות, מביאים את הנר, מתחילים לרקוד, מתחילים להתפלל. אתה רואה את האור, אתה מסתנבר, אתה מרגיש שאתה חלק מאיזשהו חוויה רוחנית אינדיאנית מדהימה. אז גם שבועות, כאילו, מה זה שבועות? תנובה. מוצרי חלב, זה הכל. מתן תורה. היום החתונה שלנו עם השם, האירוסין שלנו איתו, הזמן שהוא גילה לנו שהוא צריך אותנו. שהוא גילה לנו שיש לנו תפקיד בעולם, שהוא נתן לנו שליחות, שהוא נתן לנו ייעוד. יום אדיר, לילה אדיר. זה קורה בלילה, אנחנו משחזרים את כל הלילה הזה. עוד חג ממש, ממש סתמי שהפך להיות אחד החג האהוב עליי, שביעי של פסח. שביעי של פסח, כשאני גדלתי, זה פשוט העוד ארוחה אקסטרה הזאת, כשכבר אתה לא יכול לראות אוכל או את המשפחה שלך. ואז יש עוד איזה חג חסר משמעות. אתה מגלה, זה היום שבו, כאילו שבעה ימים אחרי יציאת מצרים, נקרא ים סוף. וכל הלילה נשארים ערים, ואיפה שיש ים בתל אביב, הולכים לים, ומתחילים לקרוא את שירת הים שאמרו באותו הלילה, באותו תאריך.
מים?
כן, שנקרא הים. ואמרו את שירת הים, אומרים את זה, ומתפללים על זיווגים, כי זיווג זה כמו קריאת ים סוף, ועל פרנסה, כי זה קשה כמו קריאת ים סוף. ופתאום אתה אומר, וואו, זה חג מדהים, זה בלי כל הלחץ של הערב ראשון, איפה תהיה, מה תעשה, ניקיונות, מצות, בלי כל הלחץ, זה חג שמדבר על קריאת ים סוף. הזיכרון הזה שלנו, התאריכים, השמירה, הרגישות לכל אירוע ואירוע, אז כן, עלית על זה, יש כאילו חגים,
אני הבנתי עכשיו על שבועות, שכאילו תמיד בשבילנו פסח הוא חג החירות. אבל זה תכלס שבועות. כי בפסח יצאנו ממצרים, אבל עדיין היינו עבדים. פשוט היינו חופשיים. במתן תורה קיבלנו את החירות, כי קיבלנו את החוק. אז בעצם כאילו החג של החירות זה שבועות, זה לא פסח.
יפה.
לא?
יפה, אהבתי. כן.
כי מה שנותן לנו את החירות זה החוק.
זה הגבולות.
זה הגבולות.
יש את הרב יונתן זקס, זיכרונו לברכה.
כן, זה ממנו למדתי את זה.
כן?
כן.
תראה איזה קטע.
כן.
אז הוא אומר את זה גם על השבת. הוא אומר, אם היום אומרים לך שמגיע לך יום חופש בשבוע, איך היית מהנדס את היום הזה? אז בן אדם היה אומר, מותר לי לעשות ככה, מותר לי לעשות ככה, מותר לי לעשות ככה, מותר לי לישון עד מתי שאני רוצה, מותר לי לאכול מה שאני רוצה. ואז אתה אומר, איך השם מגדיר את היום החופשי? אסור ככה, אסור ככה, אסור ככה, אסור ככה. והאמת היא שכל האיסורים האלה זה לנתק אותך מדברים שאתה אוחז בהם, שאתה משועבד אליהם. ואז אתה חופשי. אתה רוצה באמת לחוות חופש? אני לא יכול בלי הנסיעה שלי לים ביום שבת. אני לא יכול, אני לא יכול. אתה לא חופשי. אתה רוצה להרגיש חופש? אין דבר כזה. אני צריך, אני חייב, אני לא יכול בלי. אתה לא חייב להיות פה בכלל.
כן.
בוא תרגיש חופש. תנתק מהאחיזות האלה, ותרגיש את הרוחניות של השבת.
אתה חושב ש... שאלה לסיום. אתה חושב שזה יהיה נכון לשאול אותך אם אתה מאמין באלוהים?
אני לא מאמין באלוקים, כי... אתה יודע, זה כמו שבן אדם ישאלו אותו אם הוא מאמין בירח.
כן.
זה משנה לירח. הירח הוא הירח בכל מקרה. אמונה זה משהו מאוד סובייקטיבי, מאוד שקשור אליי, מה אני, מה זה משנה? אלוקים או אלוקים? אלוקים הוא נמצא, זה עובדה. במה אני מאמין? אני למשל מאמין שיהיה טוב מחר. אתה יודע, דברים, יש דברים שאני צריך להאמין בהם. צריך להאמין שמשהו יקרה, אבל אני לא בטוח אם הוא יקרה או לא. אני לא באמת יודע איך יקרה ומה יהיה. אבל זה שאלוקים, האמונה לא קשורה פה. יהודים לא מאמינים באלוקים. יהודים יודעים שיש אלוקים. הם מאמינים שיהיה טוב. הם מאמינים שמחר יהיה יותר טוב, שהם יצליחו, שהם יתרפאו, שיהיה שלום. זה אנחנו מאמינים.
כאילו זו שאלה כזה שהיא... זו שאלה אתאיסטית כזאת. זה כאילו, זה כמו לעשות... זה לעשות מהלך לא חוקי בשח, לשאול את השאלה הזאת, נכון? זה כאילו, מה זאת אומרת אני מאמין באלוהים? מה זה אומר בכלל? כאילו, מה זה אלוהים הוא כיסא? שאני צריך להאמין בו או לא להאמין בו?
זו שאלה דתית כזו. ושמתי לב שהאמריקאים, גם הכי 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 פרוגרסיביים מודרניים, המון פעמים, בכלל אנשים מודרניים, הם הרבה יותר דתיים הרבה פעמים, כי המון משתמשים במילה אני מאמין. אני לא מאמין ב... לא יודע, פוליטיקה.
כן.
אני לא מאמין... אני מאמין שכל בן אדם צריך ככה... מה זה כל האמונות האלה? מה אתה אומר כשאתה אומר אני מאמין? יכול להיות שזה גם לא. אני מאמין שככה וככה. יש לך המון אמונות, אתה נורא דתי.
כן.
אני כמעט לא...
לא משתמש בזה. כן. זה מאוד אתאיסטי. זה מה שכאילו אני מתחיל להבין. השאלה הזאת היא שאלה לא חוקית. כאילו, זו שאלה שבן אדם דתי לא ישאל את עצמו. כאילו, זו שאלה שבן אדם שיודע שנמצא במערכת יחסים עם אלוהים, לא ישאל את עצמו. זו לא השאלה הנכונה.
כי כשאתה חווה משהו, אז מה קשור האמונה? זה כמו זה כמו שמישהו מרגיש...
אז בוא נערוג את השאלה הזאת. זה ההזדמנות.
הגיע הזמן. זה כמו למשל שמישהו מתגעגע למישהו. ואז שאלו אותו, אתה מאמין בו? זאת אומרת, אם אני מתגעגע, להאמין סתם הוא קיים.
כן.
אז אם אתה חווה מישהו ואתה מרגיש מישהו והוא מדבר איתך ואתה מדבר איתו ואתם משתפים פעולה ואתם נשברים יחד ואתם נחשפים אחד לשני, אז מה קשור אמונה עכשיו? זה לא קשור.
אתה יודע, קראתי משהו יפה. שלימוד הרבה יותר חזק מתפילה, כי בתפילה אתה מדבר לאלוהים, ובלימוד הוא מדבר אליך.
נכון. תפילה זה מלמטה למעלה, אנחנו מדברים אליו. וזה גם באמת ההבדל, אני יצא לי כזה משפט, כתבתי אותו באינסטגרם, אנשים התלהבו בין דתות לזה, נזכרתי את פה רמה מסוימת. דת זה... האדם מנסה לגלות את אלוקים, יהדות זה אלוקים מנסה להתגלות לאדם. ואיך הוא עושה את זה? דרך התורה, כמו שאמרת. התורה זה אני מנסה לספר לכם מי אני.
שהוא מנסה להתגלות לאדם, זה אומר שהעבודה היא על האדם, לא? כאילו, הוא מנסה. לא משנה כמה הוא ינסה, זה כאילו, זה עלינו לראות שהוא מנסה.
תכניס, האור מהיר, תפתח את התריסים.
זה עלינו.
השמש מהירה, אתה יכול להיות בבית חשוך לגמרי, למרות שיש יום גדול אם אתה לא תפתח את התריסים.
אבל ההבחנה הזאת שאתה עושה בין דת ליהדות, היא הבחנה שאנשים דתיים לא עושים בדרך כלל.
נכון.
נכון?
נכון. אבל זה חשוב. תשמע, מה זה לא עושים? עד נקודה מסוימת בהיסטוריה, זה היה ברור. אני יהודי, מה קשור דתי?
כן.
יש יהודי ששומר יותר, יש יהודי ששומר פחות. מה קשר דתי? דתי זה נכנס באירופה.
זה אחרי החורבן, לא?
בתקופה של... הרבה אחרי.
הרבה אחרי.
בתקופה של ההשכלה.
אז עכשיו שחזרנו לארץ, יש לנו ארץ, יש לנו מדינה של יהודים. יכול להיות שהדת סיימה את התפקיד ההיסטורי שלה באיזשהו מקום?
לגמרי, אפשר להיות שוב יהודים.
כן, אפשר להיות, כאילו, הדת צריכה לעשות עלייה גם, לא? לארץ. היא כאילו לא עשתה עדיין. נכון. היא נשארה עדיין כזה באירופה.
בגלות.
נשארה באירופה עדיין.
כי זה הכל מגננות. זה מאוד גם באמת תהליכים של אירופה. למשל, מה זה כל המסורתיות של יהדות ספרד? שזה מאוד עזר לי בסופו של דבר אחד הדברים שמאוד יקשו עליי זה הטוטליות. זה הכל אמיתי? אז אני חייב עכשיו לעבור לבני ברק ולהיות חרדי וזה וזה, ואני לא רוצה. אז כאילו, מה קשור? הטוטליות הזאת היא למשל לא ספרדית. בארצות הספרדיות, בארצות האסלאם שיהודים חיו, היה יהודי ששומר יותר, היה יהודי ששומר פחות, היה יהודי ששומר עכשיו ומחר הוא לא ישמור, והיה יהודי שהיום לא שומר ומחר הוא ישמור, אבל כולם יהודים. מה שקרה באירופה זה שהיה תנועה מאוד מאוד חזקה של השכלה, שזה אומר נגמר מצוות, נגמר תורה, נגמר זה, אנחנו עכשיו מודרניים, ואז התגובה של זה הייתה, אז אנחנו נהיה דתיים. אז התגובה הייתה, בעצם, מה זה החרדים? שאמרו להגביע את החומות ושנהיו חרדים. זה היה הגנה. אתם באים לילדים שלנו ואתם אומרים להם שעכשיו צריך להיות קומוניסטים וציונים ושנגמר תורה ונגמר. שמרנו על זה בחירוף נפש 2000 שנה, אתם עכשיו באים ואומרים, היו אנשים שעלו לארץ, גזרו להם את הפאות, אמרו להם לזרוק תפילין לתוך מדורות, ואמרו להם, עכשיו לא צריך את זה יותר. אז התגובה הייתה, אז כן. אני דתי.
כן.
אני לא רוצה קשר איתך, אני דתי. והחילוני אמר, אני לא רוצה קשר איתך, אני חילוני. כן. אז...
יש מקום, כאילו אתה מרגיש שיש מקום ליהדות שהיא יותר מחוברת.
פחות תארים.
כן.
כשמעתי שהרבי הרייץ, שזה בעצם היה אדמו"ר הקודם בחב"ד, אז הוא נסע ברכבת ברוסיה והגיע איזשהו יהודי שהוא היה מהקומוניסטים שכבר כאילו לגמרי בקטע של הקומוניזם וזה, ואז הוא עצר אותו ברכבת, הוא אומר לו, מה התואר שלך?
כן.
כאילו, מה הטייטל שלך? אז הרבי אומר לו, יהודי. הוא אומר, לא, אבל מה אתה? אתה, 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 אתה רב, אתה פקיד, אתה אדמור, אתה זה, אתה זה. הוא אומר לו, אתה חושב שההגדרה שאני השתמשתי בה היא כאילו הכי לא רלוונטית, צריך את ההגדרה האמיתית, אבל כל ההגדרות האלה שאתה אמרת זה דברים משתנים. היום אני כזה, מחר אני יכול להיות משהו אחר. הדבר היחיד שאני לא יכול להפסיק להיות, הדבר היחיד שבאמת הוא אני, זה יהודי. אז כשבן אדם אומר דתי, מחר אתה יכול להיות לא דתי. אתה אומר חילוני, מחר אתה יכול להיות לא חילוני. חבדניק, ברסלבר, זה לא משנה מה אתה אומר, טבעוני, כל הגדרה שאתה תגיד שהיא מחר יכולה להיות לא זה, היא לא הגדרה בעצם. אבל יהודי זה הגדרה בעצם. תלך ותהיה נזיר בנפל 10 שנים, ותהיה שם גם הגורו הכי גדול, אתה עדיין יהודי, ואנחנו יודעים כמה גם חזרו אחרי זה והעידו בעצמם.
בסוף גם אנחנו עושים ברית מילה. אתה יודע, כאילו, יבוא בן אדם, הכי אתאיסט, הכי ליברל, הכי תל אביבי, הכי שמאלני, יוולד לו בן, זכר, הוא יצטרך להתמודד עם השאלה, אתה בקבוצה או שאתה לא בקבוצה? ובסוף הם כולם עושים ברית מילה, כולם. לא משנה כמה הם כאילו כן. מתנגדים כאילו לעצם היהדות שלהם. בסוף הם עושים את הברית מילה. זה כאילו ברגע האמת, כולם רוצים להיות בקבוצה הזאת.
מלאים מצוות כרימון.
כן. טוב. נראה לי יש לנו את זה. לא?
נראה לי.
כן.
תודה רבה.
באהבה. תודה.
חזק.